אוי אוי, לאן הגענו? כן, ראינו שיש חסידות ועבודה ויסוד ושורש ותמימות וברור ואימות, וראינו שיש לאדם חובה שנובעת ממה שהוא. זה לא איזה חובה כביכול חיצונית, אלא זה החובה להיות בעולמו. כל אחד מאיתנו הוא עולם בפני עצמו, עם האישיות המיוחדת שלו, עם ההדרכה איך לגלות אותה, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. יש לנו צורך, זה דבר שחסר לנו, אנחנו כמהים לו, זה צורך קיומי. מי שלא שם מבט ומגמה לכל מה שהוא עמל, אז הוא לא מתקיים, חסר לו משהו מהותי באישיות. למה אנחנו חיים? זאת השאלה. מי שלא שואל את השאלה הזו, אז הוא מפסיד את הקיום שלו, משהו באישיות שלו פגום. כי מה שנקרא, הוא עושה דברים מזדמנים בבחינת אכול ושתוק כי מחר נמות. לא יודע, בא לי זה, בא לי זה, מתחשק לי זה, כיף לי זה, ככה הוא חי. והוא גורם לעצמו נזקים גדולים וגם לסביבה. כמעט תמיד כשאדם מזיק לעצמו הוא מזיק לסביבתו. נדיר שזה לא קורה. אכפת לך אני מעשן, מה על חשבונך? בטח על חשבוני. אני לא חייב לנשום את העשן שאתה פולט לאוויר. לא, אני מעשן רק בחוץ. כן? אני מעשן גם בבית, ויש לו ילדים ואישה. קיצור, הוא מזיק. הוא מזיק גם לאשתו, כשהוא מעשן 8 חפיסות ביום, מבזבז כל הכסף שלהם על סיגר. לא משנה, זאת אומרת. כשאדם אומר, אני מזיק רק לעצמי, כמעט תמיד נמצא שהוא מזיק גם לאחרים. אין דבר כזה. ולכן, כשאדם אין לו מגמה ברורה, תכלית ברורה, אז הוא מחפש את הגירויים המקומיים. למה? כי הוא לא מרגיש חי. אז הוא מחפש גירוי פה, גירוי שם, והוא חי על פי גירויים שהם בדרך כלל מזיקים. כמעט תמיד שאדם חי כדי לחוות איזה גירוי, שזה המטרה שלו, אז בהתחלה זה לא מזיק, אוכל גלידה. זה גירוי, כזה מתוק, קר, חמצמץ, לא יודע, בסדר? מרגיש שזה משהו בפה. יופי! גלידה אחת לא הורגת אותו. הרבה גלידות, זה כבר נזק, זה סקר, זה יכול להוביל לשבץ מוחי, הצטברות של שומנים בכלי אדם, תלוי כמה גלידות הוא אוכל, נכון? חוץ מזה שזה עולה הרבה כסף, הוא מבזבז את כל הכסף שלהם לאשתו והילדים על לקנות גלידות. למה זה קורה? כי גירוי כל הזמן צריך להגדיל אותו. וכשמישהו חווה איזה גירוי קטן, אז בסדר לו, אבל אחרי זה לא מספיק לו, הוא רוצה להגיד, אבל כדי לחוות את אותה חוויה של חיות, כל הזמן צריך להגדיל ולהגדיל ולהגדיל, ובסוף הוא מזיק לעצמו, הוא מזיק לאחרים. רק אם אין לאדם מבט, מגמה, תכלית ברורה, אז כמעט תמיד מה שימלא את החיים שלו זה הצורך בגירויים, או במה שאנחנו קוראים בשפה טיפה שונה, היום קוראים לזה ליהנות. אני חי בשביל ליהנות, כלומר, בשביל מה אני חי? אכול ושתו, ובין כל, אין מטרה לכלום. ולכן זה צורך קיומי לבחון למה אני חי, מה תכלית הקיום שלי. שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל יום אחד. מה התכלית, מה הדרך להגיע אליה? כן? יש לי תמיד איזו מטרה, אבל זה לא מספיק. איך אני מגיע? כן? בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אדם לעמל יולד כל ימי חייו. זה לא שמישהו אומר לעצמו, זה אני עכשיו משקיע 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה, אחרי זה אני יוצא לנופש, פנסיה, הולך לבלות, ליהנות. לא, לא, לא. עמל כל ימי חייו, עד גיל שאדם נפטר מן העולם. כל אחד בגילו, הוא עמל, הוא עובד. הוא משקיע, הוא מרגיש שיש לו עבודה. שיש לו עבודה בתיקון המידות, שיש לו עבודה בבניין האישיות, שיש לו עבודה במעשים טובים, שיש לו עבודה בלהטיב לזולת. דרך אגב, כשאדם כמה שהוא יותר עמל, כך הוא חי חיים יותר ארוכים. יותר ארוכים במובן של עכשיו, כי הוא, כמו שדיברנו בשיעור על הזמן, הוא חי חיים מלאים, ארוכים. כל שעה אצלו היא מלאה, היא ארוכה ממש. והוא חי גם אולי חיים ארוכים בפועל. זאת אומרת, הוא מצליח להמשיך לחיות. כשפוגשים אנשים ממש מבוגרים, אחד הדברים שהם מאוד בולטים אצלם זה כוח החיים, איזה חיות כזו, חיוניות, שכים לפעול ולעשות ואיזה, ולהתנדב הם לא, טוב, עכשיו אני צריך לנוח, לא, אני עמל, הם ממשיכים לעמול, הם כל הזמן עמלים, כל ימי חיינו אנחנו עמלים. ומה המבט והמגמה שצריכים להנחות אותנו? הנה מה שהורונו החכמים זיכרונם לברכה, הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. נולדנו כדי ליהנות, נולדנו כדי להתענג, שזה נולדנו, המטרה שלנו זה ליהנות, להתענג, אבל להתענג על השם. מה ההבדל בין סתם ליהנות לבין ליהנות על השם או מהשם? כשאנחנו נהנים מזיו שכינתו, לחדות בנועם השם או לבקר בך, אנחנו למעשה נפגשים עם עצם החיים. החיים שלנו, כל עניינם זה ריבונו של עולם. אין פה אלקטרון אחד בעולם הזה שחי בלי שהוא מקבל חיות מריבונו של עולם. זה אומר שכשהאדם חי באמת, הוא פוגש את ריבונו של עולם. וגם להפך, אדם שפוגש את ריבונו של עולם חי באמת. זה שורש החיים הקוסמיים. אין חיות בעולם הזה בלי הקדוש ברוך הוא. אז באים אנשי מדע ומנסים לבטל את הקיום האלוקי כדי לא להיות מחויבים לריבונו של עולם. אנחנו המצאנו את החיים, יגידו המדענים. אנחנו החיים זה אנחנו, אנחנו בנינו, אנחנו... סליחה, אתם לא המצאתם כלום, אתם משתמשים במה שיש, זהו. מי שהכניס חיים לעולם הזה, ומכניס כל רגע חיים לעולם הזה, זה מי שברא את העולם הזה. זה מי שהתחיל אותו. זה ריבונו של עולם. ולכן, אם אתה פוגש את ריבונו של עולם, אתה פוגש את החיים שלנו. ולכן תחושת החיים... זה הדבר הכי נפלא שיש לנו. האדם פשוט אוהב לחיות. אני לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל אדם אוהב לחיות. זה הכיף הכי גדול, לחיות. זה יותר כיף מגלידות, מסיגריות, מסמים, משחק כדורגל. לחיות, פשוט להיות חי. אני יודע שזה נראה מוזר, כי יש אנשים שחושבים שלאכול גלידה זה לחיות. ולעשן זה לחיות, ואני לא יודע מה זה לחיות. לא. זה כשמישהו לא מרגיש חי, אז הוא מחפש שידקדקו אותו כדי להרגיש חי. הוא מחפש גירויים כדי להרגיש חי, כי הוא לא באמת חי. העוצמה הזאת של לחיות היא ענקית, היא אינסופית. האדם כשהוא נברא היה אמור לחיות חיים אינסופיים. מתוך דבקות באינסוף, הוא לא היה אמור להפסיק את החיים אף לא לרגע. פשוט לחיות. זה עוצמה ענקית של החיים. זה התענוג הכי גדול. כל כאב שיש לנו, כל מצוקה שאנחנו נמצאים בה, כל משבר שיש לנו, כל צרה שיש לנו, תמיד קשורה לתחושה של אני פחות חי. אדם עצוב, דרק, אין מים, כזה, לא, בסדר, סוחבים, הוא לא חי. אדם כועס, הוא מלא כאילו עצבנות וזה, אבל באמת הוא לא חי. למה הוא לא חי? כי למה אתה כועס? כי זה לא מצליח וזה לא מצליח וזה לא קורה וזה לא קורה וכל מה שאני רוצה לא יוצא. הוא לא חי. אדם מקנה, הוא לא חי. למה אין זה? מה שיש לו זה על חשבוני, כאילו, הוא לא חי. כל האיסורים שיש לנו זה תחושת חוסר חיות. כשאדם לא חי, כשהוא מסתובב בעולם עם תחושה שחסר לו ואין לו והצבן אותו והוא עצוב וזה, אז הוא מחפש לפחות שמשהו יגרה אותו כדי להרגיש שכמה שניות חי. יש איזה סרט יפה? עכשיו הוא חי, לא יודע, שעה, הוא מרגיש גירויים, אני לא יודע אם הם נעימים לו. בדרך כלל לא. רוב הסרטים שיש בעולם מלא אלימות, זה לא. אם מישהו היה עכשיו נכנס כאן ויורה בכולם, זה, איזה כיף, נכון? לא בטוח שהייתם נהנים מזה. לא יורה בכם, בסדר? סתם נכנס בו, יורה באוויר ואומר, כולם לקום! לא יורה באף אחד, נכון? זה אקשן? אתם נהנים מזה? לא בטוח. אז למה בסרט אתם נהנים מזה? האמת שאתם לא נהנים מזה במובן האמיתי. אלא זה עצם הגירוי. בא משהו ולפחות שיהיה גירוי כזה, אז טוב, אז אני מרגיש שאני חי קצת. זה כמו שמישהו אומר, נו, משעמם פה, אולי איזה ירידת אדמה, מלחמה, שיקרה משהו מעניין. תגיד, אתה משוגע, אתה יודע מה זה? זה אסון. משעמם לו, החיים, ככה, לא. לפחות שיקרה משהו מעניין. אז הם מחפשים משהו שהוא חריג, שהוא שונה, ואז הם מרגישים חיים. כי הם כל הזמן מתים. הם אנשים שמסתובבים בעולם, והם בעצם מתים. אומר הרמח"ל, מי שמתענג על השם, מי שבאמת חי, מי שחווה את החוויה הזאת של עונג, עדן נהר גן, מהעדינות הכי עליונה, מהנקודה הכי פנימית שאפשר להגיד, עד המציאות הכי גשמית. זאת אומרת, יש הופעת חיים בתוך הכלים שלו, בתוך הגוף שלו, בתוך החיים שלו. זה התענוג. האדם הזה הוא פשוט חי. והוא לא צריך לחפש סיבות לחיות. הוא חי. והוא נהנה. זה ההנאה האמיתית. ליהנות זה לחיות. הוא פשוט נהנה.
אתה יכול לאורך כל השבעים שנה...
זה תלוי אם הוא צדיק או רשע. רשעים בחייהם קרויים מתים. זאת אומרת, מה הכוונה? הוא מת כל הזמן, מת, מת, מת. עכשיו, אתה יכול להגיד שעם ישראל, אפילו רשעים שבהם מלאים מצוות כרימון, הם קצת חיים פה ושם. בסדר? השאלה, איפה מרכז החיים שלנו? האם מרכז החיים שלנו הוא חיים, או מרכז החיים שלנו הוא מוות? והרב אומר באורות הקודש, שאחד הדברים ש... גורמים לאדם כל הזמן לעשות וזה כי הוא מפחד למות. אז למה אתה עושה את מה שאני עושה? כי אני לא רוצה למות. אני מרגיש מת, אז אני כל הזמן מנסה להתגבר על תחושת המוות שיש בי. אז אני עושה ככה ועושה ככה ואוכל ושותה ורץ ועושה ספורט כי הוא כל הזמן מפחד למות. הוא לא חי באמת. מי שחי באמת לא מפחד למות, כי הוא פשוט לא מת. דרך אגב, מי שחי באמת הוא באמת לא מת. אומרת, כן, הגוף שלו עובר איזה שלב, זה כמו ללכת לישון. אותו דבר. מי שחי באמת, המוות מבחינתו זה ללכת לישון. טוב, הוא לא חווה את זה כאיזה משהו, הוא הולך לישון, קם בבוקר, תחיית המתים. אותו דבר. זה, אתם יודעים, בספר גשר החיים, היום פחות לומדים אותו, אבל פעם היו לומדים אותו יותר, היום ספרים מודרניים. אבל הוא מביא שם סיפור על שני תינוקות עוברים בבטן, מתווכחים ומתווכחים ככה כל הזמן, האם יש חיים אחרי המוות או אין. שניהם נמצאים תאומים בבטן של אמא שלהם והם מתווכחים ככה, ויכוח תיאולוגי פילוסופי עמוק. ובר אחד, תינוק אחד אומר לשני, בטוח יש חיים אחרי המוות, מה? בדע. שני אומר, לא, אין. והם עכשיו חיים, הם שניהם מבסוטים, חיים בבטן, שוחים שם, אוכלים, שותים, נושמים דרך הטבור, הכל טוב, מרוצים מאוד. ואז מגיע זמן הלידה, אז מתחיל לחוב להם, מתחיל להרגיד. אז אחד אומר לשני, אנחנו עוד רגע נקום לתחייה. ושני אומר, לא, אנחנו מתים, מצילו. כאילו, אז אחד נולד חי, השני נולד נכד. כי הוא לא היה מסוגל להיפגש עם הדבר הזה. זה קצת בשביל הסיפור, כן? זאת אומרת, גם כשאנחנו בעולם הזה, יש תחושה, ברגע שנצא מהעולם הזה, הכל נגמר. זה העובר מספר אחד. העובר מספר אחד, מה פתאום? נצא מהעולם הזה, נמשיך הלאה. מי שבאמת חי, מבין שאין הפסקה לחיים. זה ימשיך. אנחנו ממשיכים הלאה. מי שבאמת נהנה מזיו שכינתו, לא מפסיק לחיות. הוא חי בעולם הזה, וצדיקים אין להם מנוחה, גם בעולם הבא, הם ממשיכים לחיות. כביכול, המוות זה סוג של שינה. כן, המוות זה... שינה זה אחד משישים במיטה, כל פעם שהולכים לישון זה קצת למות, כשמתים זה קצת לישון. זאת אומרת, אדם מת, מה הכוונה? קצת הלך לישון, ישן. טוב, בדרך כלל כשאנחנו ישנים אז כל הפעולות הפיזיות משתנות, אבל אנחנו קמים בבוקר, אבל בסדר. מי שמת, אז הוא, הפעולות הגופניות משתנות מאוד מאוד מאוד, ובסוף הוא יקום בבוקר עם גוף בריא, מזוכח, גוף אחר. עכשיו, אנשים שיש להם ילדים שהולכים לישון, זה קצת מצער אותם, למה? כי הם לא יכולים לשחק עם הילדים, נכון? דיברנו על זה פעם. אם הילד הלך לישון, אתה לא יכול להפריע לו, הלך לישון, תן לו לישון בשקט, בא איזה דוד, פוצי מוצי, תקום, הילד ישן, מה זה תקום? בבוקר תבוא, תשחק איתו. אבל אי אפשר לדבר איתו עכשיו. נכון, יקום בבוקר, מה קרה? כשמישהו מת, אי אפשר לדבר איתו. כאילו מבחינתנו הלך לישון, אז תעיר אותו. לא, אל תעיר אותו, אל תעלה אותו באוב. מה אתה מעלה אותו באוב פתאום? לא, אני רוצה לדבר איתו, אומר שאול המלך לבעלת האוב. לא, אל תפריע לו, הוא ישן עכשיו. כן? עכשיו הוא ישן. חולם חלומות, חלומות של גיהנום, חלומות של גן עדן, וכל מיני חלומות כאלה. הוא יקום בבוקר, תחיית המתים, וימשיך לחיות בעולם הבא. מי שחי הוא פשוט חי. מי שמת, אז הוא מת בעולם הזה. כשהוא הולך לישון, כשהוא מת, זה ממש קטסטרופה. וכשהוא קם לתחייה, אז אני לא יודע מה, יש כאלה שלא קמים, אומר הרמח"ל. הוא אומר, זה נדיר, בעם ישראל זה מאוד נדיר. אבל בכל אופן, בוודאי שאם אדם מבין שהמטרה היא פשוט לחיות, ולחיות זה להיות קשור למקור החיים, להיות קשור למי שנותן את החיים לעולם הזה. עכשיו, איך קשורים למקור החיים? אני אמציא לעצמי איזו שיטה. ככה, כל עם ממציא לעצמו איזו דרך להיות קשור למקור החיים. אף עם לא מצליח. גם יהודי שימציא לעצמו שיטה לא יצליח. כי יש הדרכה איך קשורים למקור החיים. איך קשורים למקור החיים? על ידי זה שאתה חי נכון כאדם. על ידי זה שאתה חי נכון כיהודי, עכשיו אתה קשור למקור החיים. אתה לא חי נכון, אתה לא נמצא כדי להיות קשור למשהו. ולכן לומדים תורה, שומרים מצוות. זה חלק מהתהליך שמאפשר לנו להיות קשורים לחיים האינסופיים. אז אנחנו, האדם, צריך להבין, המטרה שלי היא להיפגש עם חיים אינסופיים, להתענג על השם, וליהנות מזיו שכינתו. יש כאן גם דבר נוסף שאנחנו נלמד אותו בהמשך, בסוף הספר. זה נרמז לנו כשלמדנו שזה יסוד החסידות, נכון? אמרנו, מה זה יסוד החסידות? מה זה חסידות? לעשות טוב, נכון? למה? כי מי שנפגש עם החיים האינסופיים, הוא רוצה להעביר אותם הלאה. הוא רוצה שהוא ישפיע בעצמו חיים, כאילו הוא חלק מהאלוקות. הוא מעביר חיים הלאה, הוא עושה טוב. למעשה בעולם הבא כולנו כל הזמן עושים עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר, אנחנו משפיעים עוד יותר חיים, עוד יותר חיים, כל אחד לפי דרגתו. על כל פנים, האדם נברא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. להתענג על השם, העונג זה באמת דרגה שבה אנחנו עולים לנקודה הכי עדינה, הכי פחות גשמית, הכי רוחנית, עדן, כן, איפה זה עדן כזה, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. העדן זה המהות של הדברים, זה הנקודה הכי פנימית שאנחנו מסוגלים להגיע אליה, שזורמת כנהר לתוך הגן, לתוך המציאות. זה התענוג, זה הרגשת התענוג, שאנחנו בעצם נפגשים עם השם, ואנחנו נהנים בעולם הזה, במציאות שלנו כאן, מזיו השכינה, הוא שוכן כאן איתנו. להתענג זה לעלות לדרגה הכי עליונה ולמשוך ממנה חיים. ואז יש חיים כאן במציאות. זה זיו השכינה. זה להיפגש עם כל מעשה שהאדם עושה, עם כל מחשבה, עם כל דיבור, בחיים האינסופיים, ברצון האלוקי, שזהו התענוג האמיתי. וראינו מה זה אמת, נכון? להתעמק. והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. לא, בשביל אנחנו חיים. ומי שבאמת נמצא במצב הזה, הוא כל הזמן חווה חיים אינסופיים, זה העולם הבא. מקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. העולם הבא זה נכון, הוא גם אחרי תחיית המתים. אבל מי שבאמת חי, צדיקים קונים עולמם בחייהם. מה הכוונה? הוא חי עכשיו את העולם הבא. העולם הבא שהולך ובא כל הזמן. הם עכשיו, לכן צדיקים מבחינת שבת. שבת היא מעין עולם הבא. כל שבת אנחנו קצת בעולם הבא. כן? כי הוא הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. אבל באופן רגיל, כדי להגיע לדרגה הזאת צריך לעמול, צריך לעבוד. ואת אם מישהו אומר אני לא אעשה כלום, הכל יהיה בסדר. לא נכון. זה ההבדל בין אדם לנמלה. נמלה לא עושה כלום והכל בסדר. זאת הכל בסדר, היא עושה רצון השם, היא מושלמת. האם יהיה לעולם הבא? שאלה מאוד מעניינת. אבל ברור לגמרי שהיא לא עבדה כלום מרצונה כדי לעשות את זה. היא מתוכנת לעשות את זה. האדם צריך לעבוד מאוד קשה, במודעות גמורה, כדי שהוא ייפגש עם ריבונו של עולם, כדי שהוא יחיה. כדי לחיות, אנחנו צריכים לעבוד. אפילו כפשוטו, אם לא תלמד, לא תשקיע, לא תחיה. כי אתה לא תדע לעבור כביש, כבר דיברנו על זה, נכון? כי אתה תידרס, כי אתה לא תדע לנהוג ואתה תתנגש, כי אתה לא תדע לאכול ואתה תורעל, ולא תבין שום דבר, אתה תיכן לקבל אחברת. אתה לא יודע, אתה תעשה את כל השטויות אפשרות, כי לא למדת. אדם שלא לומד ולא משקיע, פשוט ימות. למדת שצריך לאכול, אתה לא משקיע, אתה מחכה שהאוכל יגיע אליך. אדם זה היצור היחיד שהוא באמת צריך ממש ללמוד ולהשקיע כדי להיות. אין לו שום אינסטינקט טבעי כמעט לשום דבר. הוא פשוט לא מתוכנת לחיות נכון. ולכן האדם צריך ללמוד. ולא יעזור לו ללמוד ביולוגיה ופיזיקה ופילוסופיה ופסיכולוגיה. עם כל הערכה שלנו לבני האדם החכמים שכתבו את כל הספרים. כי הם בעצמם לא יודעים לחיות נכון. הם יודעים למשש את המציאות ולהשתמש בה, אבל כמו שאמר פיירמן, אחד מהפיזיקאים הגדולים, קבל פרס נובל פיזיקה, הוא אמר, אני כמדען יכול להגיד לכם מה יקרה אם אני עוזב משהו והוא נופל. אני יכול להגיד לכם באיזה מהירות הוא ייפול ומה יקרה לו כשהוא יפגע באדמה למטה, איזה מכה תהיה שם. אני לא יכול להגיד לכם אם לעזוב את הברזל הזה או לא לעזוב אותו. אני כמדען בכלל לא יודע להגיד לכם אם לעשות משהו או לא לעשות משהו. אני יכול למשש את המציאות, להשתמש בה. אני לא יכול להגיד לכם שום דבר אם לעשות את זה או לא. פשוט כי אנחנו לא יודעים. אנחנו משאבים השארות, מנסים ניסויים, בסוף אנחנו לא יודעים. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו מה לעשות. הוא לימד אותנו איך לחיות נכון. ולכן אנחנו צריכים ללמוד תורה. זה החוכמה היחידה שקיימת היום בעולם. שניתנה על ידי מי שברא את העולם. גם אין אף מסורת כזאת לאף אחד אחר. יש אנשים פרטיים שאומרים שהייתה להם התגלות כזאת, התגלות אחרת, יכול להיות, יכול להיות דמיונות, איזה מלאך התגלה אליו ואמר לו משהו, איזה תקשור שהיה להם על הר הבית ואמר להם ככה, כמו זאת שבאה אליי פעם אמרה לי שאני הודיע מהר לכל הירושלמים שיעזבו את ירושלים, כי ביום ירושלים תהיה רעידת אדמה וירושלים תוחרב. שאלתי אותה מאיפה היא יודעת, היא אמרה לי שהארי הקדוש יודע בתקשור על הר הבית, ובא אליה הארי הקדוש עם זקן לבן ארוך ואמר לה שירושלים תחרב ביום. היא הייתה משוכנעת, היא פרסמה את זה בכל הארץ. טוב, כמובן שאף אחד לא עזב את ירושלים ואף אחד לא התייחס לזה, אני מקווה לפחות. והיא הייתה משוכנעת שהיא צודקת. אז הרמח"ל אומר שיש אנשים שיש להם כל מיני כוחות והשגות, אבל אם הם לא חיים נכון, אז במקום זה יהיה רוח הקודש, זה הופך להיות רוח טומאה. אומרת, יש כאן איזו התחלה אמיתית, תחושה מאוד חזקה של אמת, אבל היא עוברת דרך כל כך הרבה קליפות של התנהגות לא נכונה, של מידות מקולקלות, של מחשבות מעוותות. אז האמת הזאת שהיא עוברת דרך כל זה, יוצאת בסוף שטויות גמור. ולכן אם בא נביא, הוא אומר, אני נביא, קודם כל נראה אם הוא בכלל בן אדם. נראה שיש לו מידות טובות, שהוא חי נכון, שהוא אדם ירא שמיים. אחרי זה נמשיך לבדוק אותו, אם לא, בכלל לך הביתה. כן? זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים שיש להם אמת. הם באים עם איזו אמת לעולם. היום זה דרך גם מאוד מודרני. כל אחד שרוצה להרוויח כסף בא עם איזה אמירה כזאת, ומיד יש לו מלא חסידים, והוא מרוויח הרבה כסף. זה טכניקה כזאת, עם המחשב, ובכלל קל לעשות את זה. אז לא. עם ישראל קיבל בעם רב הדרכה אלוקית איך לחיות נכון, כדי להיפגש עם ריבונו שלו, כדי להגיע לחיים האינסופיים, כדי להגיע למצב שאנחנו חיים באופן מלא. זה למעשה היסוד של כל מסילת ישרים. זה ההדרכה איך לבנות את האישיות כך שנגיע בסוף לקדושה, לרוח הקודש, לפגישה עם ריבונו של עולם. אז הדרך להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. העולם הזה הוא מאוד חשוב. כאן, מה שעכשיו אנחנו עושים, לומדים ועובדים ומשקיעים ועמלים כל ימי חיינו, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. שיעורי בית, להתבונן קצת על המשל הזה. פרוסדור בפני העולם הבא. אז מה זה הסלון? כאילו, מה העניין של פרוסדור ובבית כעולם הזה? האם העולם הזה הוא מיותר? הוא לא נכון? הוא אמצעי? מה זה העולם הזה? עלו בעצם. Thank you.